ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו בפעם הקודמת דיברנו שיש לנו שני דרכים, שיש לנו שני דרכים להתייחס אל ריבונו של עולם. שימו לב, בהתייחסות אל ריבונו של עולם, יש לי פה מזכרות, סליחה, יש לי פה זה פתחי תדלוק.
שינאות השפע. תחנת
הדלק, סליחה, הסתבכתי פה. כן, נו, תברכו אותי שאני גמור עם החבר'ה האלה.
אמן.
אמן. בקיצור, אמרנו שיש התייחסות לריבונו של עולם מצד אחד, מצד הגילויים שלו, ויש את ההתייחסות האמיתית שהוא אין סוף, הוא מתגלה בכל המקומות. אמרנו שאנחנו לא יכולים באמת להתייחס לריבונו של עולם במושגים אין סופיים. אי אפשר, אין לי נקודת אחיזה.
גם זה סופי.
נכון, רגע, זה עוד דבר אחד. אבל אני לא יכול כאילו להגיד מה זה באמת ריבונו של עולם, זה אין סוף. זה כי אני מאבד את נקודת האחיזה שלי בריבונו של עולם. בוא אני אסביר את זה עוד פעם. אני אגיד את זה בצורה יותר רחבה. יש כלל. ההסתר הוא הגילוי, והגילוי הוא ההסתר. אם אתה מביט ישר לשמש, מה אתה רואה? שום דבר. אבל ברגע שאתה שם מסך או עושה צורות, פתאום אתה מתחיל לראות צורות מוגדרות. ולכן כשאנחנו מדברים על התארים השונים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על מסכים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. דרך זה אנחנו יכולים לגלות אותו. אני אפילו המילה הקדוש ברוך הוא זה גם כן סוג של גילוי. בואו ניכנס רגע פנימה ו אני רענן אתכם במה שראינו בשבוע שעבר ונבנה את הקומה הבאה. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער, ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. יש כאן שתי רמות, מה שראוי להיות משוער ומה שהוא באמת. הרב אומר לנו ככה, דבר ראשון, עיקר האמונה סליחה, היא בגדולת שלמות אינסוף. זאת אומרת, אמונה, ראייה שיש כאן ריבונו של עולם הוא אינסוף, אין לי שום הגדרה, אין לי שום בית כיבוד. מעבר לזה, כל מה שנכנס בתוך הלב, כל מה שאני מצליח להבין, זה ניצוץ בטל לגבי מה שראוי להיות משוער. כלומר, הייתי יכול עוד להבין הרבה יותר מזה. כל מה שאני משיג, עדיין כאדם, יכולתי להשיג יותר. לא הגעתי אל הקצה, גם בתור אדם. וגם אם אני הייתי מגיע לקצה, ומה שראוי להיות משוער, מה שאני יכול להבין, אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. זה אפילו לא נקרא ביטול.
אני לא יכול להבין על כמה אני לא מבין.
נכון, זה אפילו לא נקרא ביטול. זה אפילו לא נקרא שאתה בא ואומר, אני לא משיג את זה. זה מעבר להבנה שלי.
זה יכול לגרום לי רורי כפירה, להגיד על מה אני לא מבין. אני לא מבין, למה אני מנסה?
יפה. אז אנחנו נראה שלכן אנחנו חייבים את שני הרבדים האלה, פלאי פלאות. אם אני רק מדבר על האינסוף, השאלה שלך היא כבר מחצית הדרך. אנחנו מדברים כאן על שני גילויים. אם אני הייתי נשאר רק עם הגילוי האינסופי, באמת, מה זה שייך אליי? זה לא נוגע אליי.
פילוסופיה.
כן, זה מדי מופקע, זה מדי אדיר. על זה נאמר, כל מקום שאתה מוצא את גדולתו, שם אתה מוצא את ענוותנותו. מה זה ענווה אצל הקדוש ברוך הוא? בזה שהוא אומר קטונתי, קטונתי, לא, 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 לא שייך. אלא ענווה זה היכולת של הגילוי של האין סוף במקומות הנמוכים. ויגבע השם צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש
בצדקה.
בצדקה. האל הגדול, האין סופי, הגיבור, בעל יכולת הצמצום, מה נורא, מעורר אל עליון. והמילה אל עליון אנחנו אומרים, מכוונים עילת העילות במילה עליון. עליון זה לא כאילו supreme מלמעלה. נו, מה המשפט הבא? גומל חסדים טובים. כן? לא, אני מתכוון לנוסח התפילה, האל הגדול הגיבור והנורא על עליון, גומל חסדים, קונה הכל, זוכה חסדי אבות, ומביא גואל לבני ביניהם. אנחנו כאילו מדברים עוד פעם על הרבדים. יש כאן את הגדלות אין סוף ויש את הגילוי שלו. תרף נראה שיש לנו כאן איזה מסילה שאנחנו עולים דרכה ואנחנו מתבטלים. נעשה את זה לאט לאט. אם אומרים על דבר, על דבר הטוב או על דבר החסד, המשפט, הגבורה, התפארת, ראינו את זה שבוע שעבר, אני קצת מריץ. סליחה. וכל מה שהוא חיים הוא פאר החיים, הוא על דבר האמונה והאלוקות, הכל מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. גם כל השמות והכינויים, בין העבריים, בין הלועזיים, אינם נותנים כי ניצוץ קטן וכהה מאור הצפון, שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוקים. יש כאן איזה מין נקודת אחיזה למשהו שהוא הרבה הרבה מעבר. אתן לכם למשל דוגמה. איפה אנחנו פוגשים את זה ביום יום? כשאתה קורא לבן אדם ואתה אומר לו ראובן, בואי נעלה כאן. ראובן זה שם, אבל מה שראובן הזה מקפל בתוכו הוא הרבה הרבה מעבר להגדרה הזאת, נכון? כשאתה אומר ראובן, אז אתה מתכוון למשהו מסוים, אבל דרך המשהו המסוים הזה אתה אוחז במשהו שהוא הרבה יותר גדול מהשם הזה. זה הרבה פעמים. בסדר? נמשיך הלאה. בינתיים ראינו את זה. כל הגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא אליליות רוחנית. אפילו הגדרת השכל והרצון, ואפילו האלוהות עצמה ושם אלוקים הגדרה היא. ומבלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי עם הזרחות, ניצוציות, ממה שלמעלה מההגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. בלעז גבלד, כל הגדרה היא כפירה, והאדם כל הזמן מבקש הגדרות. האדם מחפש את ההגדרות כל הזמן, הוא רוצה לתאר את היחסים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. למשל, בן אדם בא ואומר, למה כך וכך קרה לי? אני לא מבין, למה כך וכך קרה לי? כשאתה אומר למה כך וכך קרה לי, זה סוג של הגדרה. זה אומר שאני מבין איך זה עובד. אני גם כן הסמך של הקדוש ברוך הוא, כן, הסגן, מוניתי רשמית. ואז עכשיו אני בא ואומר לו, מקובל עליי. סליחה, כל הכבוד, יש לנו תוכניות עבודה. כל הגדרה היא מביאה לאלילות. אני רוצה רגע להרחיב את הדבר הזה. כשהיום, היום זה ליל יד בכסלב, כן? הרב, הרב קוק זכר צדיק לברכה, בנשמתו היה גם חסיד וגם מתנגד. תורתו בכלל היא תורת האחדות הכוללת. מי שיראה מה הרב אומר ללמוד, הוא יראה שהוא פשוט אומר ללמוד את הכל. יש לו את הקו, את הקו המשנתי שלו, של כונס את הכל ובונה עוד קומה מעל הדברים האלה. אבל בתור תלמידי הרב, תעשירו את עצמכם. אל תהיו כל בויניקים רוחניים, קצת מפה, קצת משם, מלח מלמעלה וקוגל מהצד. אני קצת זה, אני קצת זה, אני גם קצת זה וקצת זה. צריך שיהיה לאדם
קו מסוים.
אז עשה, כן, עשה לך רב גם במובן הזה, ואתה לומד אותו ואתה מעמיק, אבל דרך הדברים האלה אתה בונה שיעור קומה. אבל בכל זאת אני רוצה רגע להתייחס.
הרי יש סוג מאוד משהו שהוא נקרא באמת יותר טוב.
אני אומר, זה קומה על גבי קומה על גבי קומה על גבי קומה. יש לנו את חזל, ואחר כך את רזל, ואחר כך יש לנו את הראשונים, ויש אחר כך יש את האחרונים. וכמו שאתה לומד שס ופוסקים, אתה בונה שיעור קומה וכתפיים, אבל יש לך גם את ההלכה בסוף. אותו דבר גם כן בעולם האמוני, זה שיטות שלמות, זה גם דיוק. אני אומר את זה הרבה פעמים, שאנחנו צריכים להיות מדויקים, לא, לא, כאילו, לא וורטים. אתם מכירים את הוורט שלי, שוורט בעזרת השם מותר פעם בחיים, כן? שישמע בערי יהודה. אבל כאילו אני קצת זז לו בנוחות בכיסא כשאומרים לי יש לי וורט על פרשת שבוע, אז זה נכון, אני סתם קיצוני. תודה רבה, זכור ושמור. אני אומר, כן, אני אומר, אני סתם קיצוני בזה, אבל תבנו שיעור קומה, תבנו שיטה, מבט, ראייה. לא שעכשיו אני כאילו איזה מבט שר, אלא עד רבה, מתוך רוחב הכתפיים, שאדם לומד את זה ולומד את זה ומעמיק בזה ורואה את זה, מתוך זה גם כן צומחת הקומה הבאה. איך אתה בונה כל פעם וממשיכים את הדור הבא, וזה הולך ומתפתח הלאה והלאה. דיוק גם במושגים, גם בתכנים. האדמור הזקן אמרו לו, הרי הבעל שם טוב, אתם יודעים שהבעל שם טוב לא כתב אף ספר, גם מה שנמצא בשמו
זה לא,
זה לא, זה ליקוטים, ויש ארבעה ספרים שנחשבים כמקור ראשון לדברי הבעל שם טוב, הדגל מחנה אפרים שכתב אותו, סליחה?
צוות הריבה?
צוות הריבה זה גם מלוקד.
אז זה מלוקד הידע תמיד שלו, לא?
סליחה, כן, אבל אני אומר, יש ארבעה ספרים, או ארבעה דמויות, ארבע דמויות, שדבריהם נחשבים כמקור ראשון לדברי הבעל שם טוב. המגיד, הדגל מחנה אפרים, זכרתי את השם רבי אפרים, סליחה, שם אשכנזי, אני מסתבך איתם. משהו כנראה שנגמר עם ז'יץ או ניר או לא יודע משהו בכיוון הזה, שהיה הנכד שלו, סורי, על אף שאשתי אשכנזיה, אנחנו עדיין, היא נהייתה יותר ספרדיה ממני, זה מה שמצחיק, אבל זה פעם אחרת. אבל כמובן התולדות יעקב יוסף ורבי זאב וולף מז'יט אומר, זה זכרתי. אז הבעל שם טוב דיבר הרבה על המפגש הישיר בין רב ותלמיד. הרי שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה. יש מפגש ישיר שהרב והתלמיד מעביר, הקשר ביניהם מעביר הרבה הרבה יותר מהמילה הכתובה. זה גם כן נכון, זה גם כן העניין של רב מובהק שיש לו דינים משלו בשונה מרב רגיל. היום אין רב מובהק כי הספרים הם רבנים מובהקים, אנחנו אין לנו כמעט רבנים מובהקים, שהאדם לומד את עיקר תורתו מהרב הזה. אבל רק עוד משפט אחד, מחילה. אז הבעל שם טוב, מחילה, הבעל שם טוב הוביל קו שאמר יש את המפגש הישיר, ולא רק זה, הסחלטנות, אומר הבעל שם טוב, היא גם כן הורגת, הרגה במובן מסוים את עבודת השם. זאת אומרת, נוצר איזה רובד כזה של אנשים שהיו למדנים, והיה את הרובד של פשוטי העם, ואז נוצר נתק ביניהם, נוצר נתק. והבעל שם טוב אמר, גם דרש, שכמו שכתוב בגמרא, שכשבן אדם מתעלף, איך אתה מאיר אותו, אתה לוחש לו את שמו לאוזנו, אמר הבעל שם טוב, לי קוראים ישראל, כי אני כמו הלחישה שאמורה להאיר את עם ישראל מאל פונו. אז כשהדמור הזקן התחיל לכתוב שיטה, ממש שיטה, זה שיטה, זה לא איזה ליקוטים, זה לא רק פרשנות מקומית, אם כי גם יש בפרשנות המקומית שיטה שלמה, כל דבר אתם יכולים להיות, אני לא מדבר עכשיו על חוברות שיוצאות, שאני לא יודע, אני לא מזלזל בבני ימינו, אבל יש בכל זאת פערים בדורות. אם אתם למשל רוצים לקחת למשל אתגר, לא זוכר למי אמרתי את זה, פעם חשבתם למה רש"י בחר מדרשי אגדה מסוימים ולא מדרשים אחרים? הרי הכל היה מונח לפניו.
מה שמשרת הפשט.
מה זה? או שמה שיותר, רגע, אבל לפעמים הוא מביא מדרשי אגדה, אומר וזהו לפי פשוטו, וחז"ל דרשו כך וכך.
לפעמים גם זה פשט.
יכול להיות, הנה חינמי, או שיכול להיות שאם אתם רוצים להעמיק ולעשות עבודה של שנים, תבררו ותעברו על רש"י, תראו איזה מדרשים הוא בחר, ואולי יש בהם קו עקבי שרש"י רצה לומר לנו גם משהו מעבר לפרשנות, אלא גם אמירה עמוקה כקו רוחני. יש בזה מחלוקת האם רש"י היה כאן פרשן רק או גם מישהו שגם מתווה דרך. בוודאי ובוודאי שאתם מגיעים למשל גם לפרשנות אחרת על התורה, למשל אני אקח את רב לוי יצחק מברדיצ'ב, בעל קדושת הלוי, אז יש לו פרשות פרשות, ביאורים 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 ביאורים, אם אתם תלקטו בצורה מסודרת את הביורים שלו על המושג למשל יש ועין, את היחס שלו לעם ישראל, את המושגים שנקראים מידות נפולות, אתם פתאום תתחילו לראות שיש כאן שיטה שלמה שנעה לה בין הפסוקים, שיטה שרצה וחורזת. בשביל זה צריך להחזיק, כמו שאני אומר לכם הרבה מאוד פעמים, פנקס בצד אלפבטי, שבו אתם מלקטים בעבודה, נגיד א', אמרתי לכם אמונה, אתם עוברים על פרשן, תלקטו מה הוא אומר על אמונה, בטח המהר"ל, בטח הרמח"ל, בטח הגר"א, בטח הרב קוק, זה שיטה. אלא מה? אבן על אבן, אין היה בן איש חי, פשיטה פשיטה דפשיטה דפשיטה. בכל אופן, באו לאדמו"ר הזקן ואמרו לו, איך אתה עכשיו יוצק את כל הדברים בתוך שכל? הרי הבעל שם טוב לא הסכים לכתוב ספר, ואתה לוקח את האמונה ועושה אותה שכלית, האמונה הרבה מעבר לשכל. אמר להם הבעל, האדמו"ר הזקן, אני לא נבהל מהשכל, האמונה שלי היא אמונה שעוברת דרך השכל, ואחרי השכל היא רואה שיש משהו שהוא הרבה מעבר אליו. אני רוצה לקשור את זה לכאן. להגיד שאני מאמין זה לא סתם להגיד אמונה. מה זה אמונה? זה שיש לך, שאתה מאמין. מה זה אתה מאמין? שיש לך אמונה, נכון? מה זה אמונה? אמרתי לכם הרבה פעמים מה קורה, ואז כשאני יש לי משבר באמונה אני ישר רץ לרב, תחזק אותי באמונה. הוא מחזק אותי באמונה, אחרי שעתיים אני צריך עוד פעם כדור אקמול, אז הוא עוד פעם מחזק אותי באמונה. אמונה זה נראה דבר מאוד ארטילאי כזה, אבל האמת היא שזה דבר שדורש העמקה, הבנה, כמו שאנחנו לומדים את התארים של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מתגלה בעולם, ואחרי כל זה אתה מגיע למקום שמשהו שהוא מעבר אליי. אני לא יכול להתרומם למקום הזה שהוא מעבר אליי אם אני לא בונה כלי שכלי. אני לא יכול להתרומם לשם, אני לא יכול להגיע לשם. אם אני חי רק בוורטים פה וורטים שם, אז כשהאונייה קצת מתנדנדת אז הוורטים נופלים לים. אני אומר את זה עוד פעם, אני אנצל את זה עוד פעם, אם תרצו אני חייב לכם בעל חוב משנה שעברה, ואז קרה מה שקרה עם כל החבר'ה וכל זה. אם תרצו אני אשמח לעשות איתכם ביחד שיעור איך לומדים לעניות דעתי בצורה שיטתית אמונה. הרי זה ים אדיר, באותה מידה שיש כל כך עשרות ומאות ספרי פוסקים ראשונים ואחרונים. אל תתבלבלו, יש אותו דבר בשס האמוני. אז במרכז היינו אומרים יש את השס הלבן של הרב, השס הירוק של הרמח"ל, השס התכלת של המהר"ל למשל. שיטה, 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 ואז אתם בונים את חוט השדרה. זה לא שאתה נהפך לאיזה מתפלסף, ואחרי כל השיטה הזאת יש משהו שהוא מעבר אליך, האין סוף. למדת, פתאום אתה מרגיש באיזשהו רגע שהנפש שלך אחוזה במשהו שהוא מעבר. בשביל זה באמת צריך שני דברים: א', להאמין שאנחנו מסוגלים, וב', לשנס מותניים, לא להיות קצת פה קצת שם, לעבוד, לעבוד, להזיע, להזיע, פנקסים, פנקסים. זה הזמן לרוץ. אני מכיר כמה חברים מהקהילה, קהילת קודשנו, שאני חושב שתלמידי חכמים היו מקנים בהם. הם לומדים פשוט שיטתי, יש להם את הזמן שלהם והם לומדים שיטתי, נהפכו לתלמידי חכמים מופלגים, מופלגים, אני לא מגזים. לא כאלה רק שהריצו, סגרו מעגל, עשינו סיום וחזר, זה גם דבר עצום, אבל אנחנו נקדיש לזה שיעור בעזרת השם. נמשיך את זה הלאה. ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, מביאים הם באמת לידי כפירה גסה. אם הכרת הלב קרועה ממקורה הזו, הרי מדלדלת ואין לה שום ערך, ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה. כי אם על פי הקישור בהערת האמונה, זה לימוד אדיר שכל מה שאנחנו לומדים, כל מה שאנחנו מתפללים, כל מה שאנחנו משיגים, יש משהו שהוא מעבר לכך. תגידו לי, זה מתסכל, נכון? איזה בסה, בלשון הלועזים, כן? בעשה, היה לי איזה מורה לאנגלית שהסתבך עם כל המילים האלה. הוא היה תמיד אומר, how you say it? כן, בעשה, בעשה. כן, בדיוק, אמרת את זה נכון. בקיצור, בואו אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. בעזרת השם, כאשר ישמע בערי יהודה, אתם תתרגלו לזה במשך הדרך. תארו לכם שבן אדם בא ואומר, מה אתה יכול לספר על אשתך? להבדיל, בסדר? להבדיל. מה אתה יכול לספר על אשתך? אני יכול להגיד, אני מגדיר אותם, כן, אני אוהב את אלה שהכל ב...
פילוסופיה.
כן, זה בדרך כלל, בוא אני אתן לכם טיפ לדרך. בדרך כלל, חתן מתחיל, סליחה, נפגש מתחיל, כן, יצא לדרך. כן, אז בוא נגיד שהוא מעבור את חלל רוחני, כן, משייט לו, אז הוא מגיע עם רשימה. אני מבקש אחת, כן, יש לו רשימה מוגדרת. א', כמובן, זו הבדיחה שלנו במרכז, שיודעת את הפתגם של הרב קוק על אותו חודש. אם לא, לא בעניינים. והיא צריכה להיות כזאת, וכזאת, 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 שיש בה 45% רגש ו-55% שכל, אשכנזיה מסופרדת או ספרדיה משוקנזת, עם נטייה קלה לסחלטנות, כן? וכמובן, לפעמים אתה שומע באוזניים שלפעמים מישהו מבקש מישהי שהיא, זאת השם, תזכה לשמש תלמידי חכמים גדולים, אני שבת גדל, היא יכולה להיות בטוחה שגם את הטעויות החינוכיות שההורים שלה עשו, אני אתקן אותם, בעזרת השם, מיד אחרי השבע ברכות, נעבור לתיקונים, אני מעריך הפי, יש לי סבלנות, כן, זה טעויות של חתנים צעירים. א', שבשבע ברכות הם עושים שיפוצים לאישה, ואחרי שבע ברכות הם עושים שיפוצים למשפחה. אני חייב להגיד לך, על אח שלך, את צריכה לדבר עם ההורים. הוא מתחיל קצת, יש לי עין, אני פגשתי כמה כאלה, הוא קצת איזה, חמודי, תירגע, כן? אבל זה מאוד מעניין, כי כשאנחנו שואלים את רבותינו, איזה נקודות צריך לחפש באישה? כן, ושאלתי את זה אחד מהרבנים הרחפנים, כן, שחיים בעולמות עליונים, אז אמר לי, הוא אמר לנו משפט מדהים, כאילו נוקאוט כזה, אתם לא מתחתנים עם נקודות. לא, כמובן, זה פה ושם. כן, ובכן רבותיי, מהפך, אתם לא מתחתנים עם נקודות. עכשיו, תארו לכם שאתה אומר שזה מאוד מתסכל, כי אני חשבתי שאני מכיר את אשתי, חשבתי שאני יכול להגדיר אותה, שהיא נחמדה, סימפטית, יש בה מידת החסד ומידת הגבורה, יש בה אחריות, יש בה זה, ואחרי כל ההגדרות האלה אני מרגיש שיש משהו הרבה הרבה יותר עמוק שאני לא יכול להגדיר אותו. ממש מתסכל. הרי זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם, שכשאדם מבין שהוא חי עם כוח אינסופי על ידו שמתגלם דרך נשמה, אז זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. להבדיל, זה ביחס לקדוש ברוך הוא. אבל נעצור לדברי ברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
הרב התגעגע לקפה של הישיבה.
כן, זה בסדר, האמת התגעגעתי בחודשים האחרונים, איפה שהייתי לא היה קפה, כאן הייתי רץ עם העמוד לתפוס איזה קפה. ובכן, נחזור לענייננו. אתם מבינים את הנקודה? בוא נחזור רגע לתפיסה הדתית. התפיסה הדתית אומרת, אתה מסודר עם הקדוש ברוך הוא, כן? ככה גדלנו עד מימי הגננת ירו מודה, שיש לנו יחסי גומלים איתו. עכשיו אני אהיה קצת חריף, פליז דונט בי נבהלים, כן? אני לא מסתבך איתו, הוא לא מסתבך איתי, חסר לי, ואם יש משהו לא עובד פה, אני לא מבין מה קרה, מה לא קרה. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן, שזה מביא לידי כפירה. כל הגדרה שאתה חושב שאתה יודע איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, א', אתה מפסיד אוצר אדיר שנקרא לזה רומנטיקה רוחנית. תשמע לא אותו, זה לרחפנים, זה לבחורי הישיבות, זה שהם עוד לומדים, טוב, תתבגרו. כן, זה כמו שאחרי שהתארסתי, כן, אז הגעתי, אמרתי, בישרתי למשפחה, לעדה, לחבר, לחבורה, שברוך השם, היו כאלה שמה זה, ברוך השם, שמחו, והיו כאלה שהתחיל מצעד המנחמים. משה! גם הוא נפל, תודה, כאילו, וואי, ממש תודה. ואז את, כאילו, בתור חתן צעיר, אתה אומר לבן אדם, הוא מתחיל להזיע, גם ככה אתה לחוץ, כן, מה, זה טעות, לא טעות, כן נכון, לא נכון, כן נכון, לא נכון, כל פיפס, הרי אתה צריך יש כאלה שבזמן הפגישות חותמים חוזה עם הגברת, איפה הנכדים, באיזה מוסדות הם ילמדו, איפה נגור, מה יהיה הקו, קו כזה, קו אחר, צ'ונט כזה, איזה אוכל תבשלי. כן, יש תשובה של רב משה פיינשטיין, שמישהו שאל אותו אם הוא יכול, אם זה מותר הלכתית, שאשתו, לא אשתו, המשודכת לקראת שידוכים תבשל לו כדי לראות אם הבישולים שלהם טובים, כי זה שיקול. אז הוא עונה לו בצורה מאוד עדינה, אבל למרות שהרבה גברים חושבים שהדרך ללב עוברת דרך הקיבה, מחקרים הראו שעדיין לא נמצא אישוש של העניין הזה. אם כי הרבה גברים מתנהגים ככה, עושים מקרסם אלוהיהם. כן? זה לשון הראשונים, שעושה מקרסו אלוהיו. כן? אז באישה יש קצת יותר מזה. כן, עכשיו עברנו לפרגי זוגיות, כן, מישהו פה חושב להתחתן, אבל בקוד קיצר ענייננו, אני אגיד לכם את זה כדבר מצחיק. הרי אתם יודעים, אני הדמות הלא רצינית פה בישיבה, לצערי אני מוריד די את הממוצע. אבל ענייננו, יש רמז של קדמונים שאישה זה ראשי תיבות אור שבעת הימים. אני פעם אמרתי את זה בבית כנסת, ניגש אליי מישהו, אמר לי, כבוד הרב, אני מבקש תגיד את זה לא כשעזרת נשים פעילה. אבל אחר כך הם ישגרו אותנו, מה אתה עושה לנו כל היום? תתן לנו, אני אתן להם שמוסים. או אתה יודע, אחר כך אנשים, איזה אישה תפסה אותי, כל הכבוד מה שאתה אומר לגברים פה, כל הכבוד. אז הוא אמר לי, נו, אז אותו אחד אמר לי, ומה יש לך להגיד על איש? אמרתי לו, לא נעים לי להגיד לך, טרם מצאתי רמז, אבל לפי הסקר שאני עושה, באמת, באישה יש כוח אדיר. יש שיעור לנשים, לא אני אומר, הרבה אומרים לי את זה, אתה רואה נשים מגיעות עם עגלה, מנדנדות אותה חצי ככה מרוטשות, ככה, והן שומעות שיעור. לעומת זאת, בחור ישיבה טיפוסי, קם בנץ בתשע. לא, סליחה, זה עלות השחר, זה נץ. עלות השחר 90 דקות, זה יש שתי 70 חשבונות, כן? הולך לו עם התפילין, בנחת, ובלו בצער, אור שבעת הימים. אז הוא אמר לי, מה יש לך להגיד על איש? אמרתי לו, לא יודע, אבל בהברקה של רגע, אני מבקש סליחה שאני אוריד את הממוצע הלימודי. לעניות דעתי, לפי המחקרים שערכתי עד עכשיו, איש זה ראשי תיבות, אחי, יש שווארמה? סטטיסטית? אני לא צוחק, תראו את זה. יש שיעור, לפעמים אתה לא מבין, עזרת נשים אין מקום, אתה שומע צועק, אפשר להוסיף כיסאות? למעלה בבית מדרש מתרווחים לך על 4-5 כיסאות. אז זה הבעיה שלנו. אגב, זה לא מה שיהודה עובדיה אומר, אנחנו נקראים גברים, מלשון להתגבר. התפקיד שלנו הוא להתגבר. אז אם מישהו אומר לי, אם אני אומר לעצמי, אבל אין לי כוח, ברכותיי, בשביל זה נולדת, להתגבר. אם בן אדם אומר, אין לי עצבים, ברכותיי. מעניין אם אנחנו היינו צריכים לעבור הריון ולידה, כן? מעניין
שלא עשה נאישה.
זה נכון, שלא עשה נאישה, היינו מתמוטטים, כן? כמו איזה די, וזה סיפור אחרון, אבל זה ככה. כן, גבר ב-37.23 חום כבר לא מתפקד, צריך לנפנף לו. אבל שאשתו 39.5, הוא יכול להגיד ליציאה כמו, עד 40 די אפשר לתפקד, זה אפילו בריא. אני מספר לכם סיפורים מדברים שנאמרו, לא מהאוויר. 37, אחד, זה, בא איזה אחד, תפיחין קדישין ראיתי יש לו פה, הוא אומר לי, החום שלי עלה, אז ראיתי זה בבית חולים, הוא אומר לי, בודדים לי חום כל בוקר, שיגעו אותי, מתדלקים, לוקחים דם, מחזירים דם וכל זה. הוא אומר לי, וואי וואי וואי, חום שלך עלה, עד 38 לא סופרים את זה בכלל, זה לא נקרא חום. הוא אומר לי, אני 37.4 כבר באוט, לא יכול לתפקד. טוב, איך הגענו לכל הדברים האלה? הגענו לתובנה הפשוטה, שאם אנחנו באמת מבינים שבאישה שאתה מתחתן איתה יש הרבה מעבר להגדרה, שימו לב טוב, כל דבר אלוקי, זה לא עכשיו וורט, זה אותו עיקרון. אם אדם מסתכל על האישה כהגדרה, אז הוא ממלא, ההגדרה הזאת היא במרכאות תביא אותו גם כן למקום של מה? של כפירה. כפירה בהקשר הזה זה ניתוק הקשר, חלילה וחס. אבל אם אתה אומר יש גם גרעין אלוקי שדרכו שתי נשמות קשורות לאינסוף ומתחברות ומתקדמות קדימה, זה כבר עולם אחר. אז בואו נשאר רק עם האינסוף. איך הרב שלי אמר? בואו תסתכלו, אני, את רואה, כבר אני מחייך עוד לפני כן, פשוט אני לא יכול לשכח את הבדיחה הזאת. אם אתה מסתכל, דרך אגב זה גם עם ישראל, מה מחבר בינינו? אם אנחנו מסתכלים על החיבור החיצוני, אנחנו צריכים את ההגדרות, לא רק את ההגדרות X, Y או Z. אני לא מדבר על הגדרות הדתיות. למשל, לרובן יש נשמה של פוסק, לשימון יש נשמה של מעיין, ללוי יש נשמה של איש הגות, וליהודה, כן, אני נוגע בדבר, בוא נדלג עליי, יששכר יש לו נשמה שירית. כן, אז יששכר יושב ככה, אתה אומר לו, על מה אתה חושב? על האינסוף. כן, אז רובן אומר בטל, יושב זה וכו'. תחשבו מה קורה אם אתם תיקחו בן אדם עם נשמה שירית וכל היום תגידו לו ללמוד עיון. הרגתם אותו, הוא יבקש המתת חסד. או תיקחו בן אדם שהוא מעיין ותגידו לו כל היום בוא תלמד את, אני יודע מה, את הגיל, את אורות הקודש מהבוקר עד הלילה. בן אדם נגיד, הצילו, ומעשה שהיה כך היה, עבדכם הנאמן, את שירת בצבאות ישראל בהגנת המולדת, היינו בשבטה, כן, אני זוכר, תכירים את אלה כבר הזקנים, היינו בשבטה, הגענו לזה, כבר הקביל את פנינו שלט, כן, מאוד חימם את ליבי כשהגעתי לשם, היה חם אש, וואו וואו. כן, הבנתי את הדין של הגמרא, איך אתה יכול לשים ביצה בשמש ושם היא הייתה נשרפת, מתפוצצת. כן, אז הכותרת הייתה אני בשבטה כי גיהנום בשיפוצים. זה החייל שהקביל את פניי, רגע, אתה בשבטה? כן, אני בשבטה כי גיהנום בשיפוצים. בסדר. בקיצור, קראו אותנו תותחים, הפגזות. היה יום אחד אחר הצהריים, היו איתי עוד שני מרכזניקים, אחד היה כולו עיון, השני כולו היה אורות הקודש. זה היה נפלא. אתה רואה, שלושתנו הגענו לבית הכנסת, היה לנו אחר צהריים, אמרנו בוא נלמד משהו ביחד, שלושתנו הגענו לבית הכנסת, פתאום כמו מטוסים שכל אחד שובר, ההוא רץ לרבי עקיבא איגר, זה אמר קצות, קצות החושן, תן לי איזה, אתה יודע, כאילו אתה יודע, כבר לומד, מזיע. השני פתח אורות הקודש, והצדיק עומד בין האלוקים ובין העולם, והוא לא סתם מבלבל בשכל, הוא לומד איך כל מילה במדויק, לא איזה מעבורת חלל שאומר תגיד משהו אם לא נוכל עוד קוגל וזה יסתדר בסדר. ואני עבדכם הנאמן, הסתכלתי לימין והסתכלתי לשמאל, שזה דרך אגב ההגדרה, נשמה שירית שייכת לצד ימין ונשמה אנליטית שייכת לצד שמאל. פעם נלמד את זה, ימין ושמאל בכתבי הרב. לא היה לי לאן ללכת, הלכתי לאמצע לסיפורי צדיקים. היה לי כך, אמרתי איך הם יכולים הרגע כל האוזניים שלי. טוב, לא משנה, יש עוד כמה סיפורים אבל אני מבזבז לכם את הזמן. אותו דבר בהקשר הזה, שימו לב איך זה מתורגם. כשאתה מתייחס אל הקדוש ברוך הוא, כן, איך אתה מתייחס אליו? בתור מישהו שאני כאילו מכיר אותו, אני יודע איך זה עובד, כן אחי, להבדיל. כן, אתה עושה כך א' ב' ג', תקבל ג' ד' ה', הכי פשוט בעולם. ויש לזה כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים, הוא מופיע בחז"ל. אלא שתפיסה כזאת היא מסוכנת, כי מה קורה אם זה עובד לפי סדר השגחה אחר שאני לא מכיר אותו, כמו שהרמח"ל אומר, אז מגיע כפירה חס ושלום. אז אוקיי, בואו נשאר רק באינסוף, בואו נדבר, בואו נדבר על נשמות ישראל. אני לא מדבר על ראובן, שמעון ולוי, בואו נדבר על האינסוף שמפקה מכל אחד ואחד. הרי בכל אחד מאיתנו יש אינסוף. אז איך הרב שלי אומר, תארו לכם שאתם יושבים במסעדה ואתה רואה את המלצר עובר על ידך ואתה אומר לו, נשמה יקרה, אור אינסוף, חלק אלוק ממעל, תביא לי שווארמה. יש פה פער, אנחנו לא יכולים לחיות כך, כי אנחנו חיים בעולם מצומצם, נמצאנו למדים. אנחנו צריכים את ההגדרות ביחס לקדוש ברוך הוא. מישהו פעם חשב מה זה האל הגדול, הגיבור והנורא? מה המשמעות של זה? אתם חשבתם בטח. מה זה הגדול? מיליון תלפים, קילו, טריליונים, כמו ילדים הקטנים בגן שהם מתלהבים. אבא שלי שוטר, אבא שלי הוא רמטכ"ל, אבא שלי המציא את המשטרה, אבא שלי בכלל אתה סתם קשקש. כאילו זה מגיע עד מהמקום האל הגדול, גדול, גדול. כן, מה זה, בסוף זה יכול להיגמר כמו במחנה יהודה, הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. מה זה הוא גדול? מה זה גדול? כמה פעמים אנחנו מזכירים את המילה גדול? גדלו להשם איתי. מה זה לגדל? להגיד, זה לגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא? או המושג למשל גדול זה אין סופי, שכל פרט ופרט הוא שם אותו במקום המדויק שלו. הגיבור, מה זה גיבור? אל תתעסק איתו, מבערים, ידליק עליך. או גיבור זה כוח הצמצום, נורא. אוי ובוי אם נתרגם את המילה נורא, נורא והיום, במשמעות של horrible. גמרת את הבן אדם, עכשיו אתה עושה לו חשק להתפלל. האל, the big, the mighty, and the horrible. The end. נגמר הסרט.
זה גם מסתדר לך ממש עם גמל חסדים טובים.
נכון. עכשיו, לכו תבינו למה לאנשים קשה להתפלל. למה שאתה תקום בבוקר להתפלל? לא אתם, חס ושלום. אני אומר אתה, אבל זה סתם למישהו דמיוני. למה שאדם יקום להתפלל בבוקר אם הוא לא מבין על מה הוא מדבר בכלל? אז עוד פעם הדתיים האלה, ללמוד את התפילה, תתחזק באמונה. מה זה להתחזק באמונה? להאמין יותר. ללמוד, מה זה? מה אנחנו אומרים? ולא רק בוורטלך. שיטה, איך ריבונו של עולם מנהיג את עולמו? אני אדלג רגע. זה נקרא, ההגדרות נקראים לבושים דמלכה או גופה דמלכה. למלך יש לבושים. כשאתה אוחז בלבוש, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כעירייה. ריבונו של עולם מתעטף באור. סליחה, לבושים של המלך משמעותם צמצומים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. אם כן, רבותיי היקרים, אהובי ליבי, כשאתם תתקלו במושג לבוש, לבושי הנפש, לבושי המלך, לבושי המידות, לבוש הוא צמצום שתכליתו הוא גילוי.
הרב,
כן.
לכן חז"ל בעצם כינו את הקדוש ברוך הוא האל הגדול, הגיבור והנורא.
נכון, וגם את זה לא היינו רשאים, כמו שהגמרא אומר.
רק בגלל ש...
משה רבנו עליו השלום, בדיוק. עכשיו, מה זה לבושי הנפש? תגידו לי באותה הגדרה. הנפש היא אינסופית, יש עליה לבושים שדרכם האינסוף מתגלה. יפה, הדיבור הוא לבוש למה? תגידו לי אתם. לבוש למחשבה, פילי פלאות. הלבוש, הדיבור, הוא לבוש של מה? של משהו שהוא הרבה יותר גדול. תחשבו על זה, נגיד, אתם חושבים, כשאתם מביעים משהו, נגיד, בוא נדבר ככה, אתה, לא יודע, מישהו היה בטיול נפלא, כן? אתה אומר לו, איך היה הטיול? אז הוא אומר, היה יפה, נפלא. הוא אומר שתי מילים, נכון? זה לבוש למה? למחשבה הרבה הרבה יותר גדולה. אם הוא היה, אני יודע, חודש בטיול, נהנה, חבל על הזמן, מדהים. המילים האלה הן מצמצמות למשהו שהוא הרבה יותר גדול שעומד מאחוריהם. אותו דבר, זה החלק האינסופי שקיים בתוכנו. זה למשל עבודת התפילה. כשאני לומד מה זאת תפילה, לא רק בתור כספומט אישי, זה צורם באוזן שהיום כשמנסים לחזק ולהתחזק, כל הזמן זה נע מסביב לשלולית של עצמי. תתחזק כי יהיה לך עולם הבא, תתחזק כי תהיה תלמיד חכם, תתחזק כי אתה זה, תתחזק כי אתה זה. זה לפעמים מביא את הבן אדם להיות מנופח. או שאני בא ואומר, אני מתחזק כי אני אחראי פה לעולם, לא כי אני מנופח על העולם. ככל שאדם עולה עם הכוחות הרוחניים שלו ללמעלה באמת, הוא נהיה אינוויטן יותר גדול. אם כן, לבושים דמלכה, לבוש הוא מה? הוא כיסוי לצורך גילוי. איתי חברים? כיסוי לצורך גילוי. לבוש הוא מלשון לא בוש, אין בו בושה, כן? כלומר הוא יוצר איזה חיבור, בושה יוצרת נתק, כן? לא הביישן למד, נוצר נתק. אני רוצה להגיד רגע במאמר מוסגר, מה ההבדל, פעם דיברנו על זה אני חושב, מה ההבדל בין לבוש לבגד? מה זה בגד? נו, דיברנו על זה פעם. בגד זה מלשון
בגידה,
נכון? אז כשאדם בוגד בגד,
צריך לבש את זה.
זה הסתר שבא, זה סליחה, זה הסתר שתכליתו להסתיר. שימו לב, לבוש
והסתר
שקפיתו לגלות,
ובגד זה
יפה מאוד. ולכן באמת בעברית תקנית היינו צריכים להגיד ללבוש לבוש ולבגוד בגד. ואז כאילו אומרים למישהו, וואו, איך בגדת יפה הבוקר? בגדים יפים. אבל יש לנו איזה כאילו איזה פנק, משהו שבולם אותנו. מה אני אומר? אז אם תשאלו אותי שכתוב בתורה ונתן לי לחם ובגד, אולי הכוונה בגד ללבוש זה להפוך את החיצוניות של החיים למשהו פנימי, כמו שאומר האדמור הזקן, שמזכיר אותו עוד פעם הלילה הזה המיוחד הזה, והיה השם לי לאלוקים. וואי, זה גבל בלעז, למרות שאני עיראקי אני אומר גבל, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. האדמור הזקן, סליחה תקלה, האדמור הזקן אומר, והיה התורה אומרת, והיה השם י' כ' ו' כ' לי למה? לאלוקים. כלומר, אומר האדמור הזקן, מה שאצלי היה נבדל י' כ' ו' כמשהו שאני לא יכול לבטות אותו, יהפך למה? לאלוקים, למשהו שאני מכיל אותו. ואז מה? אני עולה לדרגה הבאה. זה העבודה שלנו בתור יהודים, לשאוף מדרגה לדרגה, להתקדם מדרגה לדרגה. השלמות שלנו, כלל זה נקוד בידכם. מה זה השלמות? ההשתלמות. כל דבר בחיים, ובעזרת השם, כאשר, בקרוב, בערי יהודה, אתם תראו שזה סוד הנישואים. איזה יופי. כן, איך אני אוהב את הדברים האלה. סוד הנישואים לא בנוי על זה שאנחנו, אני לא מזלזל חס ושלום, אבל לפעמים יש איזה מין קטע כזה שאתה בונה זוגיות טובה בזה שאתה מסביר לגבר שאין סיכוי בעולם שהוא יבין מה עובר על אשתו. אתה מסביר לאישה שמה לעשות, היא התחתנה עם המין הנחות, גבר, ואז כאילו, אתם מבינים, גבר ואישה נכנסים לסופר, היא רואה, וואו, הגרטל הזה ממש יכול להתאים לפינה בסלון, והוא לעומת זאת רואה שכתוב שם 79-90 ללא מבצע. כן, זה שיחה קלאסית, שתיים הולכים בסופר, כן, היא אומרת לו, זה ממלא, 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 וזאת אומרת לו, נראה לי שאפשר לקחת עוד דברים. אז הוא אומר, די, זה כבר יותר מ-400. זאת אומרת לו, מה, יותר מ-400? כן, זה 432.40 אגורות. מה ספר? בטח ספרתי, הוא רואה שפשוטים נודר וכו'. כל אחד רואה משהו אחר, אז זה מאוד יפה. זה אומר שגבר ואישה הם שני כוחות מאוד מעניינים. גם חזן אומרים את זה, נכון? נשים עם בפני עצמם, לך תבין אותם. אנחנו דתיים, חזן אמרו את זה, גם את זה צריך להבין. זה מה שהרמב״ם יורה ארטילריה לדרשנים, שהם לוקחים לפעמים משפטים ודורשים אותם, ואז יושבים אגודת הגברים, כן, ואז זה ככה מבסוטים. חייב לספר לכם פתיחה, היה לנו, סליחה, בקהילה יש לנו שיעור ביום חמישי בלילה בתשע בערב, יום חמישי, כן, הלילה על החוץ, בעזרת השם תגיעו לזה. אני מאחל לכם את זה מעומק לב באמת, שכל הבית צוער לשבת, צעירים וזה ופה ושם וכו'. אז בא אחד, הייתי כל כך מעריך את זה, היה אחד שהיה יושב ככה מולי, על אף כל ניסיונותיי להחיות את רוחו בסיפורים וכו', אבל גם קצת תורה כמובן, הוא היה נרדם. אחר כך באתי ואמרתי לו, אשריך, 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 רבנו, אתה בא לשיעור בלילה, יום חמישי, בתשע בערב, אחרי יום עבודה, וכל הדברים האלה, ואתה, אני רואה כמה קשה לך. הוא שואל לי, מה, אם הייתי נשאר בבית, אשתי אומרת לי, תעזור. אז אמרתי לו, לא נורא, אני מוכן גם לקבל אותך בתור מחנה פליטים. או שאתם מסתכלים על הזוגיות כמשהו הרבה מעבר. צריך את ההגדרות, אתה עכשיו לא כל אחד בחוב, אתה בא ואומר אליה, הנשמה אינסופית. כנסת ישראל בהתגלמותה, אורות מאופל אמר ויהי, כן, תני לי את ידך שמה, וכו'. אז א', אל תעשו דברים כאלה, קרוב לוודאי שיזמינו אמבולנס במקרה הטוב, משטרה במקרה הפחות טוב. אבל מצד שני גם לבוא עם נייר רשימות, כן, לא, 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 כן, כן, לא, לא, כן, לא, לא, כן, כן, לא. הוד מלכותי בא עכשיו לרדת אל העם, מיסטר פרפקט עכשיו מגיע. היה לנו בדיחה כזאת, קונו, הגעתי, כן? וכמובן הכל למען קידוש שמו בעולם ולמען תהי משמשת בקודש, צריך את ההתאמה הנפשית רוחנית, אבל מתוך זה ההבנה שעכשיו מתחילה העבודה, אין סוף שהולך ומתגדל. אני לא אומר את זה בבורט, כי אנשים חושבים שהם באים על המוכן להגדרות. אני רוצה להגיד כאן עוד משהו, אני רוצה להגיד את זה עוד משהו, אני לא לוקח את זה רק כדמיון, רק שתבינו. סליחה, אני לא תופס כאן טרמפ ואומר לכם בוא נלמד את הסוגיה של הרב קוק שמדברת על האלוקות, להבדיל יש לי סיפורים וכו' וכו'. אותו עיקרון רוחני מעתיק את עצמו למקום הנפשי, זה אותו עיקרון. אם אני מבין שבאדם שנמצא מולי יש הגדרות, אבל יש בו גם משהו אינסופי, הגדרות, כך אני עובד מולו, אינסופי זה מה? משהו שהוא מעבר אליי. להבדיל גם כלפי שמיה, יש לבושים דמלכה, לבושים דמלכה זה ההגדרות של הגילויים של הקדוש ברוך הוא. אני צריך לדעת מה זה רחום, מה זה חנון, מה זה האל הגדול הגיבור והנורא. דע את אלוהי אביך ועובדהו. ויעדתה היום, אנחנו מתחילים מאמונה עמוקה, אבל אנחנו גם מצווים והשב אותה אל לבביך, תלמד, תשאל וכולו. אז בדקות שנשארו לי, אותו דבר, אבל אחרי כל זה, מי שחושב שהוא יודע כבר סחבקיה, הוא טועה. זה אומר לנו גם רבנו בחיי, רבנו בחיי בר אשר, כן, יש את אבן פקודה ובר אשר, תלמיד הרמב"ן, הוא אומר את זה בשולחן של ארבע. זו שאלה ידועה, למה מתחילים בברכות בגוף שני נוכח, ברוך אתה השם, ומסיימים בגוף שלישי נסתר, נכון? זה לא עברית תקנית, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, איך היה צריך להיות? לא בורא פרי העץ, אלא בראת פרי העץ. אז למה מסיימים ככה? אומר לנו משהו שוב פעם, בדיוק, קודם כל אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא במונחים של אתה, שקרוב אליך, אבל אם אתה חושב שכבר אחזת בדבר הזה, טעות בידך, אין סוף. וזה הדבר היפה, זה הדבר הכי נפלא, להבדיל אלפי הבדלות, אבל זה אותו דבר. זה הדוגמה שאמרתי לכם ביחס בין בני זוג, לכן זה גם הנביא כל כך הרבה מתאר את הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל כבני זוג, שאתה אומר אחרי כל האהבה, אני מאחל לכם, מאחל את זה לכולנו, אמן, שנזכה אחרי שנים רבות להגיד לנשותינו, אחרי כל האהבה והערכה והמידות הטובות והמעשים הטובים שאני רואה בך אשתי, אני אומר וואו, זה מעבר למילים, זה מעבר למילים, זה השראת שכינה, זה איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. אמרתי לכם פעם את המושג הפשוט שבעלי המוסר אמרו אותו, אמרתי לכם, אני חוזר ואומר אותו, זה גם ענווה, זה בא מענווה. אתה מבין שיש באדם שמולך הרבה מעבר, ענווה מביאה לאהבה, ענווה מביאה ליראת השם. אני מבין שקיים כאן משהו שהוא מעבר, אני גם מתחבר לדברים הנכונים, שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל, נכון? זוכרים מה חז"ל דרשו על זה? במה היא תתעלל? נכון, אנחנו היינו אומרים, אנחנו כזה אומרים שקר חן והבל היופי עזב, אבל אני אומר מכוערת, נכון,
זה כמו שבית הלל
אומרים אישה יראת השם, נכון, בית שמאי שם דורשים מהאדם עוד יותר, בית שמאי דורשים למעשה מהאדם שם, נכון? כיצד, מה שחכם דיין היקר אומר, כיצד מרקדים לפני הקלה? אברהם פריד מפורש, נו. גם ברובין י"ג, אבל לא חשוב. קלה נער, קול לנוי וחסודה, כן? אז מה בית שמאי אומרים? למי שהייתה חיגרת, שומה, מה אומר לקלנה? אלא קלה כמו שהיא. שמע לא טוב, נכון? אכלת אותה אחרי. איזה הוא עשיר. שמח וחלקו. כן? בית שמאי אומרים לבן אדם משהו שהוא הרבה מעבר. הם אומרים לו, תגיד, אתה נורמלי? אתה מסתכל על אשתך במעטפת החיצונית שלה? מה כשתהיה בת 60? סליחה, כשתהיה בת 40 היא תתבגר קצת, נכון? עד גיל 40 בעזרת השם 12 לידות השם, לא, לא, לא צריך, לא, אני שיהיה 10, יאללה, בסדר? אחרי כמה לידות האישה משתנה. זה הקשר ביניכם? אומרים להם בית הלל, שמע, זה רב גבוה מדי. קלה נאה וחסודה, היא יפה בעיני בעלה, ומתוך כך לאן תגיע? להבין שיש כאן משהו אלוקי, אבל קצת ענווה, מיסטר, קצת ענווה. איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם, נכון? אז אמרתי לכם מה בעלי המוסר אומרים, שמה? שאם בן אדם בא ואומר לאשתו, באמת זכיתי בך, שכינה ביניהם, אבל אם הוא בא ואומר לה, זכית, מה אפשר להגיד? זכית, זכית, זכות אבותייך עמדה לך. כי עם ההורים אני לא רואה, גם האח שלך, גם מדבר עליו כרגע, צריך לשפץ אותו. תפסיק לשפץ, אל תיבעלו, זה לא מופנה אליכם. חתיכת שחצן, הסתכלת על עצמך פעם? תפסיק לשפץ, שיפוצניק. כל הדרך זה מתקדמות אחת גדולה. פעם אחד בא לרב שם, אחד מרבותינו, ראש הישיבה, הרב ישראלי זכר צדיק לברכה, היה ראש מועצת הרבנות הראשית, גאון עולם. הוא למד ישירות אצל הרב קוק, בין התלמידים שבדור הזה שלנו שזכו ללמוד אצל הרב היה גבלדיק. אז הוא בא אליו עם אתרוג, כן? אמר לו הרב, האתרוג כשר? אז הרב ישראל הסתכל, כשר, מהודר, לא זוכר מה הוא אמר לו. ואז אמר לו הרב, הנקודה הזאת פה, מה אתה אומר עליה? אז הרב ישראל הסתכל עליו ואמר לו, תגיד, גם על עצמך אתה מסתכל ככה? הייתי קורא לזה נוקאוט. כן, הרב אליהו בכלל זה היה כאילו כשר, מהודר, פסול. אחרי שהוא עבר על מאות אתרוגים, היה סיפור, אני זוכר שמעתי אותו לפני כ-20 שנה, הסיפור הזה. שתי אתרוגים התערבבו אחרי שהוא עובר על מאות אתרוגים. אז זה אמר, אני לא אגיד לו, אני אדחוף את זה חזרה. הרב לוקח, את זה כבר בדקתי. הגיע לאתרוג השני, גם את זה כבר בדקתי. אתה מערבב אותם. כן, זה ראייה אחרת.
דרך אגב, פאזות אחרות. בעניין הזה של הרב אליהו גם קראתי סיפור שהוא היה עונה לאנשים, האתרוג הזה כמעט מודע, ושאלו אותו מה, למה הוא עונה ככה? מה אני אגיד להם שזה קשה לו? זה יפה, שהיא הרגשה טובה.
נכון, זה גם אמירה אינוויתנית, תשימו לב. אתה לא אומר לבן אדם, כן, אמרתי לכם, יש כאלה ש... אז היה פה שיעור איתכם, שכאילו יש כאלה שהם לא, הם מאוד אינדבטנים, הם לא פוגעים בחבר שלהם, הם לא אומרים שום מילה רעה, רק כשחבר עושה משהו, נכון? אפקט הממטרה. אם כן, נסכם את הדבר בדקה שנשארה. Oh my goodness, יש לנו לבושים דמלכה ויש לנו המלך בעצמו או גופה דמלכה. לבושים, אני לא רוצה רגע להיכנס להבדל בין שניהם. לבושים או הגוף זה עדיין כיסוי, זה לבוש, זה התארים, זה הגדרות. מה הדבר האמיתי? להשתאווה בגופה דמלכה. אתה נשאב בגוף המלך. מה? מעבר למילים, מעבר למילים. תגידו לי, זה כלו כמה שמורות טבע כאלה? באמת יש שמורות טבע כאלה, ואני רוצה להגיד לכם שזכיתי לפגוש כמה כאלה גם במחנה יהודה וגלילותיה, שזכיתי לגדול שם, אנשי ירושלים של מעלה וגם אנשי ימינו. זה לא קשור לצערי הגדול ב, 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 רק בלימוד. זה קשור על מה הלימוד נח. איזה קרקע נפשית אנחנו נותנים ללימוד שלנו. והסוד הגדול הוא שזה גן עדן. אם אדם זוכה להגיע למקום הזה שאני מבין שהקשר שלי לקדוש ברוך הוא דרך המקומות האלה, דע את אלוהי אביך ועובדהו, אני רוצה ללמוד את זה, ואני יודע שזה דבר שהוא הרבה מעבר אליי, ואז זה מקרין גם על הזוגיות שלי. אני מבין שיצא בת קול מהשמיים, ולא, וואו, ממש אחרי שלושה שבועות של חתונה כולם פתאום באלם. זה תופעה ידועה, אחרי שלושה שבועות גם גדולי הצדיקים והזה, לא ידעתי שהיא כזאת, וואו, משברים. ואני זוכר שהרב בורשטיין, מי שמכיר, אז לפני שהתחתנתי הוא עזר לנו, זה סיפר לנו שחתנים צעירים באים אליו על ויכוחים בינו לבינה. מה הוויכוח? אומר לנו שהוא יש את המברשת שיניים, לא יודע אם זה מי גבר ומי אישה, משום מה יש כאלה שמסובבים אותה, לא המברשת, המשחת שיניים, נכון? שהיא מתחילה להתרוקן, יש כאלה שעושים ממנה נגללת ונקראת, כן? ככה, ויש כאלה שזה חינק, חינק, נכון? יש כאלה בכלל שלא סוגרים את הפקק, אז אתה צריך לבוא עם פומפה כזאת, לפתוח את ה... אז אומר, היא לא מתחשבת בי, ואז מתחילים התובנות הרוחניות. בסך הכל, מה אני מבקש? מה אני מבקש? ואז בשורה התחתונה, מה זה נגמר? על המשחת שיניים. צחקנו, תצחקו, גם אתם תעברו אצלי. או יש כאלה זוג שהגיע למלחמת עולם, כי במשפחה אצלו תולים את התמונות, אין פה תמונה, נכון, עם כזה למעלה, עם מסמר, ויש תמונות ששמים, אני לא יודע, כמו פעם, שהם כאילו במצב כזה שהם מסתכלות עליך, השקיפה, נכון? משברים. אז זה נהפך, זה עלה לדציבלים שהחתן אמר, אנחנו מתחילים פה דרך חדשה, זה לא כמו אצל ההורים שלך, כן? אז אומר, זה לא התמונות, כמובן שזה לא התמונות, זה משהו יותר עקרוני, אבל אני רוצה לתפוס את זה בתמונות. זה הבנה שטוחה ורדודה שאין כאן משהו אינסופי שהולך ומתגדל. אז מה, אין ויכוחים? ברכותיי, גם לזה מגיעים, אבל אתה לומד להבין שיש משהו שהוא מעבר אליך. ובנימה אופטימית זו, כן, אתם רואים שיש פה השתאווה בגוף הדמלכה. אני מבקש נגמור את הנושא הזה בפעם הבאה, את הרובד השלישי. בנימה אופטימית זו, דיברנו על לבושים, דיברנו על איך עולם הרוח מעתיק את עצמו לעולם הנפש, כמה טיפים זוגיים וצ'ון טוב. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.